במסגרת המכללה, מכללת הרצוג, אני... יש שנים שאני מעביר הזה קורס שנתי, כל השנה, ואנחנו תואמים קצת, לא... זה לא... אפשר להגיד שמקיפים משהו. זה באמת נושא ענק. אז אני אנסה בשני השיעורים הקרובים לנגוע בכמה נקודות, שהן יותר נקודות של מחשבה, מה שרבי בנימין ביקש ככה, של התבוננות, כאילו, מה זה מקדש? הנושא שאני רוצה לחדד אותו זה לנסות להבין מה חסר כשאין מקדש. כי תראו, מקדש זה לא מצווה אחת. מקדש וקודשיו זה מאות מצוות, מאות. כשיש מאות מצוות שלא מתקיימות, אם אנחנו מבינים שמצווה זה איזה דרך, איזה צינור שהקדוש הוא נותן כדי שנהיה בקשר איתו, אז אם יש מאות מצוות שלא מקיימים, אז הקשר איתו הוא הרבה יותר קטן. העוצמה של הקשר, הקרבה של הקשר, הרבה יותר קטן. נקודה שנייה, שאנחנו לא יודעים מה זה חוויה של מקדש. אנחנו יכולים ללמוד דרך מה שכתוב את ההלכות של המקדש, איך נהגו באלף, בית וג', איך הרגיש האדם כשהוא מקריב קורבן פסח, איך הרגיש אדם שמעלה ביקורים, איך הרגיש אדם שהוא רואה לשון של זהורית מלבינה ביום הכיפורים. אנחנו לא יודעים, זה לא כתוב. אין לנו, מצד שני, אין לנו לא סבא רבא ולא סבא רבא של סבא רבא שגידו, אתה יודע, כשהיה כך וכך, ככה היה. אין לנו. וזה מאוד קשה להתגעגע למשהו שאתה בעצמך לא חווית, שאתה לא יודע מהו. זה משהו תיאורטי כזה. נקודה שלישית, אנחנו אומרים בתפילת המוספין של הרגלים, אנחנו אומרים ככה, אלוהינו ואלוהי אבותינו, מפני חטאינו גלינו מארצנו ונתרחקנו מעל אדמתנו. אתם זוכרים? זה מה שאנחנו אומרים. אנחנו לא אומרים פעמיים אותו דבר. מה זה גלינו מארצנו ונתרחקנו מעל אדמתנו? גלינו מארצנו, הכוונה, ארץ ישראל הקיע אותנו, הוציא אותם ממנה. אנחנו בגלות, לא בארץ ישראל. זה מפני חטאינו, גלינו מארצנו, לא נמצאים בארץ. מה זה נתרחקנו מעל אדמתנו? אני אגיד את זה באופן מושאל. אתם יודעים מה זה באופן מושאל? באופן רעיוני כאילו. האספלט שאנחנו הולכים עליו חוצץ בינינו לבין האדמה. אתם מבינים, אני רוצה להגיד פה רעיון. לא, ברור שהאספלט עוזר לנו ללכת במקום בצורה יציבה ונקייה, אבל אין לנו קשר כל כך אל האדמה. האדמה היא לא רובנו, אני משער, גם בכיתה הזאת, עירוניים, נכון? לא גרים בכפר עם מעבדים אדמה, יש לנו חווה, יש לנו צון, יש לנו בקר, יש לנו שדות, נכון? רובנו עירוניים. כמה אדם עירוני יכול להבין מה זה אומר להעלות ביקורים למקדש? אני חושב שמעט. כמה אדם עירוני יכול להבין מה זה להקריב קורבן? יש לך שור, יש לך פר, יש לך עז, יש לך כבש, שאתה מעלה אותו למקדש. אני חושב שאנחנו לא יכולים כל כך להבין. באחד הקורסים שעברת במכללה בשנים קודמות, הבאתי פעם רועה צון. רועה צון, אדם ממש מבוגר שרואה צון כל היום. מה הוא עושה? מה העבודה שלו? הוא רואה צון. זה החיים שלו. וביקשתי ממנו, תספר לנו קצת, תנסה לדמיין מה זה אומר חוויה של מקדש. מה זה אומר לקחת את הצון להעלות אותו קורבן. הייתי צריכים לראות איך הוא התרגש, איך הוא סיפר, זה אחד הדברים הכי נעלים שאני יכול לעלות על הדעת. לקחת בהמה שיש לי ולהביא אותה לשם. הוא אומר, הוא לא מעלה בדעתו הרבה רגשות כל כך חזקים כמו להביא קורבן. פעם אחת, אתם יודעים, השומרונים, יודעים מה זה השומרונים, נכון? השומרונים בהר גריזים, פעם אחת הלכתי לראות זבח פסח שלהם. אתם יודעים, לא תמיד זה יוצא בתאריכים שלנו, כי הם גם הרי סופרים, כן, מחדשים את החודשים, מקדשים את החודשים. וראיתי איזה התרגשות, איזה התרגשות, שבאמת כשמגיע השקיעה, ממש ככה שוחטים, ואחר כך עושים את כל, אפשר לקחת את המשניות, מסכת פסחים, ולראות מה הם עושים. ולראות איך הם תולים, ואיך הם מפשיטים את האור, ואיך הם חותכים והכל. מה שאני מתכוון להגיד, מאוד קשה לאדם המודרני היום להגיד, קורבנות זה משהו גדול, זה משהו נעלה. אבל אדם שעובד אדמה ויש לו, יש לו צון, זה מאוד מובן לו קורבן. זה משהו לא רק מובן, משהו מאוד גבוה, מאוד נעלה, מאוד משמעותי. זה אמרתי כהקדמה שלוש נקודות כדי להסביר. אני אגיד עוד דבר אחד שהוא הרבה יותר כללי. בעולם של התקשורת המודרנית, בעולם אינטרנטי, בעולם שכל אדם בכיס שלו יכול תוך שניות להתחבר אל כל העולם, המקום לא כל כך משמעותי. איפה אתה נמצא פיזית? שיש מקום אחד שאליו צריך להגיע. בשום מקום אחר אתה יכול לא להקריב קורבן. בשום מקום אחר אתה לא יכול לעלות הרגל. רק מקום אחד. מה שניסיתי רק להראות בהקדמה, זה כמה הנושא הזה הוא לא פשוט, כי הוא רחוק מאיתנו. לא רק בגלל שזה עברו 2000 שנה, אלא בגלל שהזמנים השתנו. אנחנו חיים בתרבות אחרת, חיים במקום אחר. ואנחנו עדיין מאמינים באמונה שלמה שהתורה לא תוחלף, שהתורה היא נצחית, שלא במקרה הקדוש ברוך הוא נתן תורה שבה עולם המקדש תופס מקום אדיר בספר שמות ובספר ויקרא ובספר מדבר ובספר דברים ובתורה שבעל פה. תחשבו כמה סדרים משישה סדרי משנה עוסקים ישירות בענייני המקדש. תחשבו כמה מסכתות בסדר מועד ובקודשים ובתארות ובזרעים שעוסקות ישירות בנושא מקדש. ועדיין רחוק מאיתנו. לכן באמת זה קשה. יש פה דף מקורות שאני אעזר בו קצת. בואו תעבירו ביניכם בבקשה. אומרת, יש לכולם דף, זה בסדר? אומרת הגמרא במסכת בבא בתרא, תנו רבנן, כשחרב הבית בשנייה, כן, חורבן בית שני, רבו פרושין בישראל שלא לאכול בשר ושלא לשתות יין. אני אעיר הערות תוך כדי הקריאה. פרושין, לא מדובר על אנשים רגילים, מדובר על אנשים שרוצים להתקדש, שלוקחים על עצמם משהו יותר. רבו פרושין בישראל בעקבות החורבן לא לאכול בשר לשתות יין. נטפל להן רבי יהושע. אתם מכירים את, אתם מבינים את המשמעות? מישהו מכם מבין את המשמעות? שיגיד באנגלית אולי מה זה נטפל להן רבי יהושע. לא יודעים? מה? הוא היה לו עניין להיכנס איתם בדברים. אתם מבינים? אתם, יש מילה בזה באנגלית? נטפה להם, כאילו, אתם רואים, אתם פוגשים מישהו, יש לכם עניין לדבר איתו, שיש לי עניין, כאילו, אתם מבינים, כאילו, הוא פונה אליהם, הוא רוצה לשמוע מה יש להם להגיד. יש לכם איזה מילה בזה? הוא שמח על זה כי הוא נהנה מזה. לא, זה לא זה. הוא רוצה ש... טוב, הוא רוצה, יש לו עניין, הוא לא סתם נותן להם לעבור, הוא רוצה שהם ידברו. אז הוא אומר, אמר להם, בניי, מפני מה אתם אוכלים בשר ואתם שותים יין? אמרו לו, נאכל בשר שממנו מקריבים על גבי המזבח ועכשיו בטל? נשתה יין שמנסחין על גבי המזבח ועכשיו בטל? אז מה הם מבינים? מה אותם פרושים מבינים? לפי התגובה שלהם. איך אתם מסבירים את התגובה שלהם? מה בעצם הם מבינים? לא שמעתי? לא, אני חושב שהפוך. הפוך. הם מבינים מה? הם מבינים, אם אני בשולחן שלי יש לי בשר, זה בגלל שבשולחן גבוה במזבח יש בשר. אני בבית שלי, אני בעצם אוכל משולחן גבוה. אם יש שולחן גבוה ויש עליו בשר ויש עליו יין, אז גם בשולחן שלי בבית אני יכול לאכול בשר ולשתות יין. אבל אם אין שולחן גבוה בשר ויין, אני יכול לאכול בשר ויין כשלמעלה בשולחן גבוה אין בשר ויין? לא יכול להיות. כן, כביכול השולחן שלהם הוא מעין שולחן גבוה. אני רק אומר בסוגריים, אתם יודעים, יש הלכה, לפעמים יש ילד שיושב על השולחן, נכון? אז אומרים, מה אומרים לו? אל תשב על השולחן, כי השולחן זה כמו מזבח. מישהו מכם פעם הרגיש שהשולחן הוא כמו מזבח? שולחן כמו מזבח. הם בדור החורבן, הם ממש הרגישו את זה. השולחן זה מזבח. זה לא שולחן שמנותק ממה שקורה למעלה. זה חלק משולחן גבוה. אז מה הוא אומר? אמר להם, אם כן, אם זה כמו שאתם אומרים, לחם לא נאכל, שכבר בטלו מנחות, כן? אם כל דבר שהיה במקדש, אנחנו רק נאכל מה שהיה, אז לכם לא נאכל, כי אין כבר היום מנחות. אז מה הם אומרים? אפשר בפירות. אז מה הוא אומר? פירות לא נאכל, שכבר בטלו ביקורים. אז מה הם עונים? אפשר פירות אחרים, נכון? ביקורים זה רק משיבת המינים. נאכל פירות שהם לא משיבת המינים. מים לא נשתה, שכבר בטל ניסוך המים. הופה. שתקו. אין להם מה להגיד. אם באמת, אם הוא... הרי מה עושה בעצם רבי יהושע? הוא במידה מסוימת על דרך האבסורד. למה הוא נטפל להם? אמרתי לכם, אני רוצה לדייק במילה שהוא נטפל להם. הוא רוצה להביא אותם למסקנה שהדרך שלהם היא לא יכולה להיות. למה הם שותקים? אין להם מה להגיד. מה, לא נשתה מים? נפסיק לחיות? זה מה שהם אומרים. אז מה הוא אומר? זאת אומרת, אין להם מה להגיד. אמר להם, בניי, בואו ואומר לכם, שלא להתאבל כל עיקר אי אפשר, לא להתאבל בכלל, למה? כבר נגזרה גזרה. ולהתאבל יותר מדי אי אפשר, שאין גוזרים גזרה לציבור, אם כן רוב ציבור יכולים לעמוד בדכתיב, במהרה אתם נים ואותי אתם קובעים וגוי כולו. אלא, כך אמר כמה רוחמים, סד אדם את ביתו בסיד, אשאר בו דבר מועט. כמה? אמר יוסף הבא למה? אני מדלג קצת, אדם, עושה אדם כל צורכי סעודה משווה הדבון. מה היא? כסדי ארסנה. עושה אדם שהכל תכשיטה משווה הדבון. מה היא? כך וכך. ואחר כך הוא אומר, לגבי חתנים, זפר מקלה שבראש חתנים, במקום תפילין, לסום לבית ציון, לתת פאר תחת אפר, וכל המתאבל ירושלים זוכה ורואה בסברתה שנאמר, שמחו את ירושלים. אני רוצה להפנות את תשומת לבכם, רבי יהושע לא אמר להם שמבחינתם זה שיש קשר בין השולחן שלהם לשולחן גבוה שזה לא נכון. הוא לא אמר להם דבר כזה. מה הוא אמר להם? זה גזרה שאי אפשר לגזור על כל הציבור. אתם פרושים, אתם לפנים משורת הדין רוצים לקחת על עצמכם משימה, טוב, אבל זה לא יכול להיות דגם לכל הציבור כולו. לכן נטפל להם רבי יהושע, כי רבי יהושע חשש שהעמדה שלהם היא יותר מדי קיצונית, היא יותר מדי קשה. אם בעקבות החורבן לא יאכלו בשר ולא ישתו יין, אז זה לא, זה קיצוני מדי. אז הוא הביא אותם על דרך האבסורד להבין מה אם לא נשתה, אין להם מה להגיד. טוב, אז אתם מבינים, יש גבולות. מצד אחד אי אפשר לא להתאבל, למה? כי יש חורבן. מצד שני גם אי אפשר להתאבל יותר מדי, למה? אין גוזרי גזרה לציבור, כן רוב ציבור יכול לומר בו. רוב ציבור לא יכול לעמוד בזה, אז לא נכון לעשות את מה שאתם עושים. זה מה שהגמרא בבטרה אומרת. והיא מעידה על הדור של החורבן של בית שני, איך ישנם פרושים שהרגישו. עכשיו הבאתי מקור נוסף, שהוא עוד הרבה יותר קיצוני מאשר הגמרא בבטרה. מה זה ברוך הסורי? אתם יודעים, יש הרבה כתבים עוד מזמן הבית, שלא נכנסו לגמרא, שלא נכנסו לשישה סדרי משנה. זה מקור מזמן הבית שאומר ככה, סוג של שיר כזה, שיר קשה. אשרי האיש אשר לא נולד, או אשר נולד וימות. ואנחנו החיים, אוי לנו, הרואים צוקת ציון, ואשר קרא לירושלים, אתם העיקרים, אל תזרעו עוד. ואת הארץ, למה תתני פרי תבואתך? יצרי בקרבי חיל יבולך, ואת הגפן, למה לתוסיפי לתת ינך? ועוד לא יקריבו ממנו בציון, וגם מפוגרי פירות לא יקריבו עוד. ואתם החתנים, אל תבואו לחופתכם. והקלות, אל תעדן הכלולות. ואתם הנשים, אל תתפללנה ללדת, כי תשמחנה מהם העקרות. כי למה תלדנה בעצב ותקבורנה באנחות? אחרי אשר האם הזאת שוממה, ובניה בשבי הלכו. כלומר, זה מקור שמתאר שברגע שאין מקדש, אין חיים, לא שלא אוכלים בשר ויין. לא להביא ילדים לעולם חס ושלום. לא לזרוע, לא לעשות שום דבר שיכול להביא פירות. למה? כי כל זה לכיליון. אין מקדש. אין משמעות לחיים בכלל. לעצם החיים. לא להביא חיים לעולם. למה? כי יש חורבן. עכשיו, למה הבאתי את שני המקורות האלה? כדי שנבין כמה אנחנו רחוקים מתודעה של מקדש. שיש פה משהו חי שלפי ברוך הסורי, בלי זה אין טעם לחיים. אין, הכל זה מקדש. אם אין מקדש, לא שווה כלום. מה, אין עולם של מצוות? אין עולם של תורה? לא, אין כלום. כלום, לא שווה כלום. לא שווה ידים לעולם, למה אין מקדש? זאת התפיסה שמופיעה כאן. עכשיו, אני רוצה ברשותכם להתבונן בכמה תחומים במקדש שיבהירו לנו מה זה בעצם מקדש. אני רוצה להקדים ולומר דבר יותר כללי, שבגדול, בגדול, אני אומר את זה ממש בצורה כללית, יש אפשר להגיד שתי מטרות על למקדש. חברי, אם איזה מילה אתם לא מבינים, תגידו לי, כן, שאני חשוב לי שתבינו. או אם אני מדבר מהר מדי, תגידו לי גם. מטרה אחת, זה כביכול ביתו של הקדוש ברוך הוא. זה מקום של השראת שכינה. זה מקום שלפחות בעינינו האנשים מבטא את הנוכחות של השכינה בעולם. של השכינה יש בית, יש מקום. היא לא מנותקת מן העולם, להפך. יש לה נוכחות בתוך העולם. איזה חדר במקדש מבטא את הבחינה הזאת? קודש הקודשים. אני רוצה להזכיר, בקודש הקודשים הכלים שמצויים בו לא עובדים בהם, אין בהם שום עבודה, נכון? יש ארון, יש כפורת, יש קרובים, אין בהם עבודה. אני מזכיר לכם שלפי חז"ל, מי מהמלך יושיהו ואילך, אין כלום בקודש הקודשים. כל ימי בית שני, אם אתם זוכרים, הגמרא בזבחים בדף סמך ב' אומרת ששלושה נביאים בימי בית בימי שיבת ציון עלו עמהם מן הגולה, אחד להעיד על המזבח, אחד להעיד על מקום המזבח, ואחד להעיד שמקריבים אף על פי שאין בית. כך אומרת הגמרא בזבחים דף סמך ב'. למה הנביאים האלה לא אומרים לנו איפה הארון? הנביאים לא אמרו איפה הארון. אתם יודעים, הרי בסוף ימי בית שני המקדש זה מבנה ענק, 50 מטר גובה, 50 מטר גובה, הרבה יותר גבוה מהיכל הישיבה, הרבה יותר גבוה, פי שניים, פי שניים וחצי, 50 מטר אורך, ענק. והחדר העיקרי הפנימי, אין בו כלום. כמרה אומרת ביומה שכהן גדול נכנס ביום הכיפורים, מניח את הקף ואת המחתה על הסלע, על אבן השתייה. אין כלום. חדר העיקרי ריק. כי אין תחליף להשראת שכינה. אתה לא יכול לעשות משהו במקום. אם שכינה שורה, טוב. אם שכינה לא שורה, אז לא. מה אפשר לעשות? זה אפשר להגיד צד אחד של המקדש, הצד של השראת השכינה, הצד של נוכחות השם בעולם. הצד השני זה הצד של העבודה, שהאדם קו נטוי כנסת ישראל באים לעבוד את השם בבית שלו. אני מדגיש, באים לעבוד את השם בבית שלו, לא בכל מקום. באים לעבוד את השם בבית שלו. הכלי, אם אנחנו מתייחסים אליו ככלי, שהכי משמעותי בבחינה הזאת, זה המזבח החיצון. כן, מזבח העולה. מזבח הנחושת שנמצא בעזרה, בחצר. הוא הכלי שיותר מכל מבטא את העבודה האנושית. שאדם בא לעבוד את השם בביתו. ואתם יודעים, אני אומר את זה בסוגריים, זאת סוגיה, הייתכן שהזכרנו אותה לפני שני שיעורים, הזכרנו את המשך החומה בפרשת ראה על 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 ההצמדה שבין הארון לבין בין מקום העבודה לבין הארון, מקום המזבח לארון. יש תוספתא בירושלמי שאומרים ככה: כל זמן שהארון בפנים, הבמות אסורות. יודעים מה זה במות? מזבח. אדם לא יכול לבנות ליד פתח ביתו מזבח. למה? כל זמן שהארון בפנים, כשהארון בחוץ אפשר לבנות, יש יותר במות. לכן עד שלא נבנה המשכן, אומרת המשנה בזבחים וגם במגילה, עד שלא נבנה המשכן היו במות מותרות. מי שנבנה המשכן, הבמות, הסורות. כשהמשכן היה בגלגל, כשנכנסו לארץ, שהיו מסעות ומלחמות, הבמות מותרות. הגיעו לשילו, הבמות אסורות. נוב וגבעון, הבמות מותרות. הגיעו לירושלים, הבמות אסורות עולמית. זהו, אין שום היתר, אין היתר אחרי ירושלים. אז ברגע שיש מקדש בירושלים, אי אפשר להקריב בשום מקום אחר. זאת אומרת, המקום של העבודה חייב להיות צמוד למקום של השראת שכינה. זה לא שבמקרה יש ארון ומזבח. שניהם צריכים להיות אחד ליד השני. כי זה משפיע על מה שאמרנו קודם, השראת השכינה. אגב, למה זה הכלל הזה? מסיבה פשוטה. שכל זמן שהארון בפנים, אז יש מקום בעולם שכביכול הקדוש ברוך הוא בחר לשכן את שמו שם, במקום הזה. אם יש מקום שהוא בחר, אז שום מקום אחר אסור לעבוד בו. אבל אם הארון לא נמצא במקדש, אז אין מקום מסוים שהשם בחר, אז אפשר לעבוד אותו בכל מקום ומקום. אני חוזר לעניין. תשימו לב שגם הארון וגם המזבח, מעבר למיקום והתפקיד שלהם במקדש, יש להם גם תפקיד עצמאי, נכון? אהרון יוצא למלחמות, נכון? אהרון יוצא למסעות. לא בתוך המקדש, לא בתוך המשכן. המזבח, כמו שאמרנו, מזבח פרשת יתרו שמופיע, מזבח אדמה תעשה לי, לפני הציווי של פרשת תרומה, יש במציאות של יתר במות, מותר מזבח לבד. אני רוצה להגיד, אני חושב דבר מאוד מעניין. חז"ל הרי אומרים שמקום הבריאה של העולם הוא איפה? באבן השתייה, נכון? אבן השתייה היא בקודש הקודשים. זה מקום בריאת העולם. זה מקום השראת השכינה. איכן חז"ל מזהים את המקום של בריאת האדם? במקום של המזבח. מקום המזבח זה מקום הבריאה של האדם. קודש הקודשים זה מקום הבריאה של העולם. מקום המזבח זה מקום הבריאה של האדם. הרמב"ם בהלכות בית הבחירה, אם אתם זוכרים, וזה מאוד מתאים לתפיסה של הרמב"ם, מה הוא אומר? מקום המזבח מכוון ביותר, ואין משנים את מקומו לעולם. המקום של עבודת האדם מדויק מאוד. דווקא עבודת האדם, כי הרמב״ם, זה מה שהוא מדגיש, אתם יודעים, קיימת מחלוקת בין הרמב״ם לרמב״ן, מה עיקר התכלית של המקדש. הרמב״ן אומר, עיקר התכלית של המקדש, זה השראת השכינה, זה הוויעוד עם השם, נכון? כתוב השם נועד עם משה מבין שני הקרובים. המפגש עם הקדוש הוא זה עיקר השראת, זה עיקר המקדש. אומר הרמב״ם, לא ככה. מה עיקר המקדש? מקום שבאים לעבוד את השם בבית שלו, מקריבים קורבנות, עושים חגיגה. מה המוקד העיקרי? השראת השכינה או המזבח? זאת סוגיה. יש פה שני מוקדים. כן, בבקשה.
אם העיקר היה השראת השכינה, ואומרים שלא היה השראת השכינה בבית השני, איך היה כל כך, המצב היה כל כך עצוב, והיה ייאוש מהחיים וכל זה, מה נחרב? רק מקום עבודה?
קודם כל, אתה שואל שאלה מאוד יפה. אבל עדיין, תראו, זה ששכינה לא שורה, אני אתן דוגמה. הגמרא ממסכת יומא אומרת שעד 40 שנה קודם שחרב הבית הייתה לשון הזהורית מלבינה. יודעים מה זה לשון הזהורית, נכון? ביום הכיפורים. לשון האדומה שנעשית לבנה. אני תמיד אומר דוגמה, אם אני רוצה להמחיש מה זה לשון הזהורית מלבינה, דמיינו לעצמכם שפה בכל מקום מגיעים בתפילת נעילה לקבלת עול מלכות שמיים, שזה אחד הרגעים הכי מרגשים, ויוצאת בת קול מהשמיים ואומרת, נתכפרו עוונותיהם של ישראל, השנה הקרובה נמחל לכם השנה שעברה. זה סוג של גילוי של הקדוש ברוך הוא, נכון? לא ישיר, לא מובהק כמו ארון כפורת וכרובים, לא כמו ויעוד, אבל גם במדרגה קטנה זה סוג של. גם זה היה במידה מסוימת, כמעט עד סוף ימי בית שני. בוודאי שלזה מתגעגעים. ויש עוד סימנים, 10 ניסים שהמשנה באבות מונה, שיומדים צפופים ושתחווים רווחים, שמעולם לא ישריח בשרה קודש, שמעולם הגשמים לא קיבו את השנה מערכה, ועוד הרבה ניסים. הם מדברים עד סוף ימי בית שני. אז זה נכון שלא שרתה שכינה, נגיד את זה במדרגה, בעוצמה, בגודל ששרתה בבית ראשון. אבל אין פירוש הדברים שבכלל, בכלל לא היה סימן שהשם נמצא איתנו. בסדר? אז זה דיברתי על המזבח ועל הארון, על קודש הקודשים ועל הזרה. מה קורה באמצע? באמצע יש קודש. באמצע יש היכל. מה יש בהיכל? בהיכל יש שולחן, מנורה ומזבח כתורת. זה מה שיש בהיכל. זה מאוד מעניין שהגודל של ההיכל גם במשכן וגם במקדש הוא בדיוק כפול מהגודל של קודש הקודשים. למה? אולי כי זאת שאלה גדולה, מה זה ההיכל? האם ההיכל זה מקום השראת שכינה, או שזה ההיכל זה מקום של עבודת האדם, או שזה גם וגם? אם זה גם וגם, זה מאוד מובן למה הגודל בדיוק כפול. כי זה גם מקום להשראת שכינה, שזה הכלים שמצויים שם, הם כלים שבעזרתם שכינה שורה, אבל זה גם מקום שהאדם בא לעבוד את השם בבית שלו, בחדר הפנימי. אני אתן דוגמה למשל. אלא שקודש הקודשים, אם תרצו, זה מלמעלה למטה, והקודש זה מלמטה לבעלה. אני אתן דוגמה, אני חושב שהיא חזקה. כידוע חז"ל אומרים על פי הפסוקים בפרשת בשלח שבקודש הקודשים הייתה צנצנת המן, נכון? יודעים מה זה המן? מן זה לחם מהשמיים. מה יש בקודש? לחם הפנים על השולחן, נכון? מה זה לחם הפנים? זה לחם שהאדם אופה. לחם שבא מלמטה. קודש הקודשים זה מלמעלה למטה. הקודש זה מלמטה למעלה. כביכול שולחן לחם הפנים הוא כנגד צנצנת המן. צנצנת המן זה זכר ללחם שבא מהשמיים. לחם הפנים על גבי השולחן זה לחם שבא מן האדם. אפשר להגיד במובן מסוים, זה קצת קשור גם לחנוכה, אפשר להגיד שבקודש יש בתוך הארון תורה, יש לוחות, יש תורה, יש מחלוקת בין התנאים האם זה התורה היא בתוך הארון, בצד הארון, אבל יש תורה שבאה מלמעלה, לוחות בוודאי מלמעלה, וגם תורה באה מלמעלה. חז"ל אומרים שהמנורה זה סמל לחוכמה, כביכול לתורה שבאה מלמטה. אז עוד פעם אנחנו רואים זה לעומת זה. בקודש הקודשים זה מלמעלה למטה, ובקודש זה מלמטה למעלה. ודבר אחרון בהקשר הזה, זה שאם אתם זוכים בעקבות מה שהיה עם קורח, אז בתוך קודש הקודשים יש את המקל של אהרון, נכון? מטה אהרון שפרה. למה מטה אהרון נמצא בפנים? להגיד שהקדוש ברוך הוא בחר בזרע של הכהונה, הוא זה שבחר בכהונה. לעומתו בקודש יש את מזבח הקטורת, שהוא ממש מול, כביכול להגיד שזה מה שמייחד את הכהונה מלמטה, נכון? בברכת משה לשבט לוי בפרשת וזאת הברכה, ישימו כתורה באפיך וחליל על מזבחיך. מה הייחוד של הכהונה שמביאים כתורת? הבאתי פה שלוש דוגמאות להראות שקודש הקודשים זה מלמעלה למטה, והקודש זה מלמטה למעלה. מובן, אז אם אני מסכם את הדבר הזה, דיברתי פה על נקודה מאוד כללית, שאפשר לפרט אותה מאוד מאוד. אני נתתי פה רק את העיקרון, שהמקדש זה גם מקום של השראת שכינה, וגם מקום של עבודה. עיקר השראת שכינה בקודש הקודשים, עיקר העבודה במזבח. גם המזבח זאת העבודה היותר חומרית, היותר מגושמת, כן? לוקחים בשר, שוחטים, מעלים שם את הדם, האיברים שם. בקודש זה גם עבודה וגם השראת שכינה, אבל עבודה יותר עדידה. הריח של הקטורת, שולחן לחם הפנים, האור של המנורה, הרבה יותר עדין מאשר כמובן הבשר של הבהמה והדם. ואמרתי שאם שני המוקדים זה הארון והמזבח, שכל אחד יש לו תפקיד עצמאי גם כן, הקודש באמצע זה גם וגם. לכן הוא כפול במידותיו, אבל לכן הוא גם וגם. מצד אחד הכלים הם כלים של השראת שכינה, מצד שני העבודה היא עבודה של האדם. עכשיו, אני רוצה לקחת דוגמה של תחום אחד שלם שנקרא מצוות התלויות בארץ, שקשורות במקדש. אני אתחיל בביקורים, בסדר? ביקורים. אנחנו היום, נדמה לי, עכשיו אור לקף דלת בחשבן, נכון? בזמן הזה היו מביאים ביקורים למקדש שלו. טוב, מישהו יש לו דעה נוספת? המה?
זה רק התחילה לתקופת הביקורים. זמן שאתה יכול להביא ביקורים לבית המקדש.
נכון. המשנה אומרת שמשבועות ועד חנוכה היו מביאים ביקורים. יש מחלוקת מן התנאים, האם מסוכות עד חנוכה מביאים וקוראים מקרא ביקורים, או מביאים ולא קוראים מקרא ביקורים. למה? כי באמת עיקר התקופה היא באמת הסוכות. למה מביאים כל כך? תחשבו, זה קרוב לשמונה חודשים בשנה, שבעה, שמונה חודשים בשנה מביאים ביקורים. תחשבו, אדם שגר קרוב לירושלים, למשל גר באלון שבות, בזמן שהמקדש קיים, ויש לו פירות משיבת המינים, יכול בשנה שבע פעמים להביא ביקורים. על הסעורים, על החיטים, על הגפנים, על התאנים, על הרימונים, על התמרים ועל הזיתים. כל אחד בעונה שלו, כל אחד בזמן שלו. ניסיתם פעם לדמיין, שוב, זה קשור למה שאמרתי בהקדמה, שאנשים עירוניים קשה להם להרגיש את זה, אבל שאדם יש לו פרדס עם הרבה עצים, והוא מחכה לרגע שיראה את התאנה הראשונה. ואת התאנה הראשונה הוא מסמן אותה, וברגע שאפשר הוא לוקח אותה ומעלה אותה, מביא אותה פיזית לריבונו של עולם. מה זה אומר? זה כאילו להבדיל, כן? אתה נותן את הדבר שהכי יקר לך למי שהכי קרוב אליך. אתה מביא את הדבר הראשון שבמובן מסוים זה התמצית של הכל. אתה מביא את זה על מנת שהוא להביא את הדבר הכי קרוב אליו. ואתה מביא את זה משבועות עד חנוכה. אני אומר בסוגריים, תראו, כל נושא פה אפשר להרחיב הרבה. הרב יואל בינול כתב מאמר חשוב מאוד בנושא חנוכה, שבעצם למה החג הוא בשמן? כי הזמן של הזיתים זה פחות או יותר עכשיו. עכשיו זאת אומרת חשבן, כסלו, תלוי בשנים, יש הרבה גשם, מעט גשם. ולכן בחנוכה זה מעין חג הסיף דרבנן, שמביאים את השמן. כן, אבל זה לפי עונת השנה. זה לפי הפירות של עונת השנה. זיתים זה הסוף. כן, הזיתים הם האחרונים. תמרים זה קודם, ואחרי זה הזיתים. אז הזיתים זה הסוף. יש פסוק נפלא, שאני מאוד אוהב אותו בדברי הימים, שדוד המלך אומר כך, אני מצטט את הפסוק: כי ממך הכל ומידך נתנו לך. הכל שלך. אנחנו מביאים לך משלך. כלומר, אתה נותן לנו את האפשרות להביא לך משלך. אז למה אנחנו מביאים? בזה שאנחנו מביאים, אנחנו בעצם רוצים להגיד, אנחנו שייכים לך. הרי מה אדם מודה במקרא ביקורים? הוא מודה לקדוש הוא על הארץ שהשם נתן לנו. תחשבו, חקלאי שסבא רבא שלו וסבא רבא של הסבא רבא שלו עובדים את האדמה. כל שנה, שבע פעמים בשנה, מודה לקדוש ברוך הוא על הארץ שהוא נתן לנו. אתם הרי יודעים שיש סכנה בחקלאות, שאדם ירגיש שהאושר שלו זה שלו. הוא תרח בזה, הוא עשה בזה, הוא השקיע בזה, הוא דישן את האדמה ככה וככה, והוא הביא חומרים והוא עשה דברים נפלאים, זה הכל שלו. כשאדם צריך להביא את הביקורים למקדש, הוא מודה לקדוש ברוך הוא שהוא נותן לנו את הכל. זאת אומרת, כשאדם אוכל את היום יום שלו, הוא מודע לזה כמה הקדוש ברוך הוא נותן לו. הוא מבטא את זה על ידי הביקורים. זאת אומרת, זה ממש משפיע על החיים שלו. זה משפיע על כל משטר החיים שלו. אז מי שגר קרוב למקדש, אמרתי, תיאורטית יכול גם שבע פעמים בשנה להביא ביקורים. מי שגר רחוק, אומרת הגמרא, שהם מביא גרוגרות וצימוקים. זאת, אתם יודעים מה זה צימוקים? יודעים את זה, נכון? כלומר, גפנים כמו שכבר יבשים, כן? כי כדי שזה לא יתקלקל, זה לא יהיה פרי רקוב, חס ושלום, שהוא מביא למקדש. אז הוא מביא מראש צימוקים מרחוק. אבל זה אותו העיקרון. יש דוגמה שנייה שאני רוצה להביא, שהיא אומרת דבר די דומה. ביקורים, כמובן, זאת חובה על היחיד. זה לא חובת ציבור. אף על פי שאם אתם זוכרים, המשנה בביקורים מתארת איך היו עולים לרגל שיירות, מעמדות, ביחד, היו מקבלים את פניהם בירושלים. כן? גדולי ירושלים היו יוצאים לקראתם לקבל את פניהם. הגמרא בראש השנה אומרת ככה, ששלושת הרגלים הם ימים של דין. בפסח נידונים על התבואה, בשבועות נידונים על פירות האילן, ובסוכות נידונים דין על המים. אומרת הגמרא, הביאו לפניי העומר בפסח, שתתברך התבואה. הביאו לפניי שתי הלחם בשבועות, שיתברכו פירות האילן. הביאו לפניי מים בחג, בסוכות, שיתברכו גשמי שנה. זה מה שהגמרא, הגמרא מצדת תוספת, אבל הגמרא מביא את זה בראש השנה. מה בעצם באים להגיד לנו? באים להגיד לנו שיש קשר בין הברכה מן השמיים למה שאנחנו עושים. הרי תחשבו, בדרך כלל סוכות בכל שנה זה סוף הקיץ. סוף הקיץ אין גשם. מי שמטייל יכול להגיע למעיינות, ובמקרה הטוב יהיו כמה טיפות. הטוב. במקרה הפחות טוב גם טיפות לא יהיו. אז מה התורה אומרת? עם ישראל בסוכות מביא את הטיפות האחרונות שלו, את מה שנשאר לו, הוא מביא אותם לשם, והוא אומר תודה רבה, זה שלך. ומה מבקשים? מבקשים שבזכות הטיפות אנחנו בשנה הזאת נקבל הרבה טיפות. זה מה שאנחנו עושים. מה זה סוכות? סוכות אנחנו מבקשים על המים, נכון? ודאי יצא לכם פעם לראות איך נראית ערבה מתוך ארבעת המינים כשהיא קצת יבשה, נכון? מה זה סוכות? אנחנו משוועים למים, מתחננים למים. מה זה כל ההושענות שאנחנו אומרים? אנחנו מתחננים למים, וכשיב הקדוש ברוך הוא תביא מים, שכל השנה יהיו מים. אבל מה בעצם העיקרון? העיקרון שאנחנו מביאים מה שיש לנו למקדש, ומבקשים מהשם, מזה תביא לנו עוד. בפסח על התבואה, בשבועות על פירות האילן, ובסוכות על המים. שמבחינה מהותית זה אותו עיקרון שאמרתי בביקורים, כי ממך הכל ומידך נתנו לך. אני אומר לכם, אני מבין שאני צריך תכף לסיים, אז אני אומר לכם, הזוהר אומר על השולחן, מה העניין של להביא לחם הפנים? הוא אומר, הברכה חלה בעולם לפי ההשתדלות של האדם. אנחנו מביאים לחמים כדי שתחול הברכה בעולם. גמרא בגיטין ובסוטה בכמה מקומות אומר, ברגע שנחרב הבית אין ברכה גשמית בעולם, נגמרה הברכה, כי זה מקור הברכה, זה מקום בריאת העולם. לא סתם אנחנו מביאים את הכל למקדש, כי אנחנו רוצים לייחס את כל מה שיש לנו אל המקור, אל מי שנותן הכל. לכן אפילו הדבר הגשמי ביותר אנחנו מביאים אל המקדש. אבל אני אסיים, אתה רצית לשאול? אני אסיים בעוד נקודה אחת. אתם יודעים, רואים הרבה תמונות של הר הבית, של המקדש, כן? רואים את המקדש, רואים חצר גדולה מאוד מאוד יפה, ורואים את הרצפה ככה, הכל לבן, מצוחצח. אני חושב שלא היה דבר כזה. אני חושב שהמקדש זה המקום עם הרבה לכלו. תחשבו, מביאים פירות. מה, פירות לא נופלים? פירות לא מלכלכים? מה, זה הכל פה... כל אחד מביא ספונג'ה מיד? מיד? לא, לא. מביאים. במחילה מכבודכם בעלי חיים. עושים את הצרכים שלהם, נכון? גם המקדש, זה לא שאצלם נכנסו פנימה, זהו. לא. המקדש זה מקום של חיים. זה מקום שמחבר ארץ ושמיים. זה הרעיון שלו. שיש מקום בעולם, שיש קשר בין ריבונו של עולם לבין הארץ הזאת. לבין העולם הזה. שהוא בעל הבית על העולם הזה. ויש מקום שמחבר ארץ ושמיים, שמקום שמבטא מצד אחד את הנוכחות של השם, ומצד שני מחייב אותנו להביא את הדברים אל המקדש כדי לבטא שמה שיש לנו, אפילו הדבר החומרי ביותר, הפירות, כן, המים, כל זה מאת השם. זה בעצם אחד הרעיונות המשמעותיים ביותר של מקדש. טוב, אני עוצר פה, ובעזרת השם אנחנו נמשיך בשבוע הבא. דברי ימים, אני
At least doing Musa. I don't know if it's the same one he did last year. But Abbas Hashem. Yeah?
Mishu rutzet at situt shel ma she amarti bedivrei